בוקר טוב, בוקר טוב, אנשים, מה שלומכם? כאן תומר חנרי, חנה מטה בונים בית. ברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט מאוד 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 חשוב. הולכים לדבר היום על בידוד טרמי, חברים, 2024, דברים שאנשים לא לוקחים בחשבון. אז אחרי הפודקאסט הזה, תבינו לעומק מה זה בידוד טרמי, למה זה חשוב, תכלס, מה חשוב להשקיע בבית שלכם, וגם אבל מי שצריך דוח טרמי, ייעוץ טרמי, אתם יכולים לקבל אותו גם מתהליך הליווי המלא שלנו, זה בילט אין בפנים, וגם מי שצריך דוח טרמי כזה או אחר למועצה שלו, וכמובן דוח טרמי מפורט שדואג לבידוד של הבית שלכם, בסוף זה חוסך לא מעט כסף. אז מי שלא מכיר אותי, שמי תומר חנרי, חנה מטה בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ היוטיוב, גם בערוץ הפודקאסט, גם באתר האינטרנט, ולקבל שם את הספקים והקבלנים והיועצים הכי טובים בשוק הבנייה. לא מתפשרים בדבר הזה. אני גאה לארח פה את יהל צדרבאום, יועצת בנייה ירוקה, יועצת טרמית, אחלה שבאחלה.
איזה כיף להיות פה.
לגמרי. כן. הגעת לנו מגבעתיים הגדולה לחדרה הקטנה.
כן, תל אביב, אבל זה גבול גבעתיים.
לגמרי.
אותו דבר כמעט.
אז מגניב, מה קורה?
בסדר גמור, שמחה להיות פה, אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב.
לגמרי, שמח שאת כאן.
לא מספיק במודעות וחשוב לדבר עליו.
לגמרי. אז יעל ככה עובד איתנו בבונים בית, למי שרוצה, שוב, טלפון שלה מופיע פה, ומי שעושה איתנו את הליווי המלא מקבל את כל החבילה, כמו שצריך. לנו בבונים בית מאוד מאוד חשוב, הנושא הטרמי, הנושא הבידוד הטרמי, אנשים לא לוקחים את זה בחשבון בתכנון, אדריכלים לא מתייחסים לזה בצורה ראויה, אני רואה מלא מלא בתוכניות, וקבלנים, את יודעת, עזוב אותך, בוא נבנה פשוט, כאילו...
קבלנים, מה שאין להם בתוכניות, לא יעשו.
בדיוק.
לכן זה צריך להיכנס...
וגם לפעמים שמאמיסים עליהם במרכאות את הבידוד הטרמי בצמר זכוכית, בצמר סלעים, הם לא מבינים את המשמעות, גם עניינים של טרמי, הם לא שם, ברמה ההבנתית, נכון. המקצועית... הם לא שם.
בוא נאמר שגם תרבותית בארץ, זה נושא שלא הוטמע בעולם הבנייה. באירופה למשל זה א' ב'.
לגמרי.
ובארץ זה פשוט, תרבות הבנייה לא לקחה אותו מספיק לעומק.
לגמרי.
אבל היום יש לזה יותר ויותר מודעות, וחשוב להמשיך להעלות לזה את המודעות, במיוחד בבנייה פרטית. כי שם הדגש איכשהו מתפספס. בבנייה רוויה יש תקנים, מחמירים, בודקים וזה, אז הבידוד כבר מקבל יותר מקום. בבנייה פרטית, התקנים עדיין לא מספיק ככה מעמידים אותנו
לגמרי.
במקום.
וזה מוביל אותי עלייך, אתה היית הרבה שנים גם בבנייה רוויה. ספרי לנו קצת על יהל.
עבדתי במשרד שנתן ייעוץ טרמי ובנייה ירוקה למבנים גדולים, בנייה רוויה... מכל הסוגים, משרדים, מגורים, תעשייה, מסחר, ומי שלא יודע, היום יש תקן בנייה ירוקה, שכל בנייה רוויה מחויבת לעמוד בו, שזה מבורך מאוד, כי זה מעלה ולו בקצת את איכות הבנייה בארץ.
5281?
בדיוק, כן. בדיוק. ככל שדורשים יותר כוכבים, כך איכות הבנייה תהיה גבוהה יותר, וכחלק מהדרישה לעמוד בתקן בנייה ירוקה, נמצא גם תקן 1045, ואנחנו מחויבים לעמוד בו בעצם בכל בנייה, גם בבנייה פרטית, בגלל שהוא חלק מחוק תכנון ובנייה, אבל בבנייה פרטית ככה הוא מתמסמס, לא מספיק אוכפים את זה. בכל מקרה, בבנייה רוויה הוא כבר מוטמע היטב, וגם בודקים את זה שהוא מיושם, ובלי זה לא, הבניין לא יקבל טופס 4, אם הוא לא מבודד כמו שצריך.
מעולה. וזה מה שאת עושה.
כן.
זה המיין ביזנס שלך, וזה המומחיות שלך, גם רוויה, גם פרטי. כשהתקן 5281 הוא לא בעצם על הפרטי, נכון? הוא לא מחייב בבנייה הפרטית.
לא, בבנייה פרטית לא.
אגב, מי שרוצה, באמת, אנחנו בבונים בית, יחד עם יעל, נותנים דירוגים אנרגטיים לבנייה פרטית, אז מי שרוצה ככה דירוג לבית שלו, שאגב, משפיע על המחירה, אם הבית שלי הוא A, אז
הוא שווה יותר.
אז הוא שווה יותר.
בהחלט, לגמרי. ולמה? כי בסופו של דבר אתה תצטרך פחות אנרגיה כדי לחמם או לקרר אותו, והוא יותר יעיל, הוא יותר איכותי, והוא שווה יותר.
לגמרי. נשואה, ילדים?
נשואה באושר, שני ילדים מתוקים.
יפה.
ואשתי האהובה.
יפה מאוד. מגניב?
כן.
אז אנחנו ככה ננסה להסביר לכם בפשטות, מה זה בידוד טרמי? אנחנו נדבר גם על בידוד טרמי, גם על מסה טרמית, גם על הולכה טרמית, אבל אל תדאגו, אתם לא תתבלבלו, זה לא קורס באוניברסיטה, אנחנו נסביר את זה הכי פשוט שיש.
בדיוק.
אז בית פרטי, בואו נתחיל ככה לאלמנטים של בית פרטי, יש לנו מרתף, שהוא מרתף, הרבה אנשים שואלים אותי, האם לבודד מרתף? לא חברים, אולי כן תגידי לי זה, אבל בגדול לא.
זה לא חובה, אבל אם רוצים להשקיע קצת יותר, אפשר. בגלל שגם הקרקע יש לה מוליכות, והיא יכולה להשפיע על הטמפרטורה בבית. אני כן ממליצה לבודד את הרצפה, וגם את הקירות,
אז תכף נדבר על תכלס, בדיוק חומרים ועניינים, וגם עלויות. יש לנו מרתף, יש לנו רצפה, יש לנו תקרה, יש לנו קומה שנייה, יש לנו גג, יש לנו חלונות, גשרי קור, מי שלא יודע מה זה גשר קור, זה העמודי בטון, בטון לא מבודד, ובעצם כל המעטפת הזאת, כשאני יוצא לבנייה, אדריכלית נותנת לי תוכניות, הכל טוב ויפה, בית מהמם, הכל מגניב, ואז אני מגיע למכרז קבלני, יוצא למכרז, מקבל הצעות מחיר, אבל וואלה, אופס, אין התייחסות לבידוד.
נכון.
לא אדקס, ולא קלקר, ולא פוליש, ולא שום דבר מזה לא קיים שם, אפילו ראיתי בתים שלא, רחמנה ליצלן, לא עשו בידוד בגג, רק שמו בית קל, ואמרו להם, כן, כן, זה בודד. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה זה בידוד טרמי?
בידוד טרמי.
הרמה הכי פשוטה שיש, יעל, את ספחי לנו את הקהל.
בסדר גמור. כשמו כן, הוא מבודד לנו את הבית מבחינה טרמית, כלומר, מייצר בידוד בין החוץ לפנים. אני לא רוצה שהבית שלי יושפע מכל תנודה של טמפרטורה שקורית בחוץ. אני רוצה לשלוט בטמפרטורה בבית שלי, ושהיא תהיה כמה שיותר קבועה ומאוזנת ונכונה לי, וכל זה לעשות בלי המון אנרגיה, בלי כל היום מסגנים או כל היום מחממים. אני רוצה, ברגע שתהיה לי הפרדה טובה מהחוץ, אני אוכל בקלות יותר לקרר או לחמם, וגם לשמור על הטמפרטורה הזאת גבוהה. זאת אומרת, אני אוכל להדליק מזגן לפרק זמן קצר ולחבות אותו. לא צריכה שהוא יעבוד כל היום. יהיה קריר בבית, מחבה, והבידוד הזה יודע, וביחד עם הסטרמית, יודע לשמור על הטמפרטורה הזאת לאורך הסטרמית. זמן.
כן. אמרת מושג שכאילו כאנשים מתבלבלים עכשיו. אגב, למי שלא יודע, וזה קראתי לא מזמן יעל, רוב 30, משהו כמו 35-40% מצריכת החשמל של בתים בישראל, זה מיזוג.
נכון.
40%, נכון. זה מטורף.
נכון. וזה לדעתי רק ילך ויגדל, בגלל שאנחנו במדינה ובכלל בעולם שהולך ומתחמם. והקיץ נהיה יותר ארוך ויותר חם, והמזגנים עובדים יותר זמן ויותר קשה, ומי שלא יבודד את הבית שלו טוב, ישלם המון 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 חשמל על, על מיזוג וגם על חימום.
אז בשביל זה אנחנו פה.
בדיוק.
אז בידוד טרמי דיברנו, מסה טרמית, מה זה?
מסה טרמית, כשמה כן היא גם, היא מסה ש...
משקל בעצם.
נכון, ששומר לי את הטרמיות נקרא לזה, את הטמפרטורות.
אוקיי.
ובכך עוזר לבסט גם את הטמפרטורה בין החוץ לפנים.
כלומר, יש לי שלד שבנוי מבלוקים.
הוא יודע לשמור את הטמפרטורה שמגיעה מבחוץ, ולשחרר אותה בצורה איטית, לאן שצריך. אוקיי? אם קר בחוץ וחם בבית, הוא ייקח את הקור מבחוץ, ישמור אותה, וכשיהיה חם בתוך הבית, הוא ישחרר את הקור לבית. הוא יעשה איזשהו איזון כזה, אוקיי? אז אם ניקח בית במדבר ששם הכי צריך את המסה הטרמית, וזאת תהיה אולי הדוגמה הכי ברורה. בלילה קר במדבר.
מאוד.
הקור, בעצם המסה הטרמית, הקיר עצמו שומר את הקור הזה, בגלל שיש לו מסה, הוא יודע לשמור אותו.
אוקיי.
וביום, כשמתחמם...
ב-12 מאוד מאוד חם.
בדיוק, מתחמם, ואז הקור הזה מתחיל להשתחרר, כי הוא
לפנים הבית.
החזיק, כן, הוא החזיק את כל השעות האלה, והוא משתחרר לאיפה שחם.
אוקיי.
אוקיי? זאת אומרת, הוא יודע להשתחרר לתוך הבית, אוקיי?
אוקיי.
במהלך על היום חם, המסה הטרמית עוגרת את החום, וכשקר בחוץ, החום משתחרר לתוך הבית.
הבנתי. ואם נגיד הייתי לא בונה בבלוקים, או נגיד קירות בטון, שיש לא מעט יועצים טרמי, יועצי קרקע, שדורשים ממני לבנות קירות בטון, ואז תכף נדבר איך מבודדים את זה, אז הקיר בטון, הוא בעצם יש לו מסה טרמית מאוד גדולה, נכון?
כן.
כקיר. אבל אם הייתי בונה, נגיד, בבנייה קלה, בגבס, בפלדה דקת דופן, בדברים שהם קלים, ואין באמת מסה טרמית, איך זה בא לידי ביטוי במדבר? זה שאין לי מסה טרמית, אבל הבידוד של הקיר שלי הוא מאוד גדול.
אז באמת אפשר להגיע לבידוד מאוד טוב בבנייה קלה, ובמקום כמו במדבר, היית צריך להשקיע יותר אנרגיה בקירור או בחימום, כי לא היה משהו שיעצור את זה.
אוקיי.
ויאגור את זה. אני עכשיו גרה במדבר וחם, אני מפעילה את המזגן. הבידוד יעצור את הקור מלצאת,
אוקיי.
אבל הוא לא ישמור אותו בקיר.
אוקיי.
אוקיי? הוא לא ישמור לו, את הקור בקיר.
לו, ייקח לו פחות זמן להישמר בתוך הבית. בתוך הקירות...
בדיוק.
יעבירו אותו, הקירות הקלים יעבירו אותו יותר מהר מאשר קיר בטון.
בדיוק. המסה הטרמית יודעת להחזיק בתוכה את האנרגיה, זאת אומרת את הטמפרטורה או את האנרגיה, והיא עוזרת לנו בביסות הזה של הטמפרטורות בין הפנים והחוץ.
הבנתי. סבבה, בוא נתקדם למושג הבא, שזה התנגדות טרמית.
אוקיי. אולי כדי להבין מה זה התנגדות טרמית, נתחיל מלהבין מה זה מוליכות טרמית.
אוקיי.
חומרים
שזה אחד קשור לשני.
בדיוק, הם בעצם ההפכים כן. אחד של השני. כל חומר יש לו מוליכות טרמית אחרת, כלומר הוא יודע להעביר חום או קור בצורה אחרת. חומר שיש לו מוליכות גבוהה,
לדוגמה
לא...
אלומיניום.
לדוגמה אלומיניום, לדוגמה בטון.
כן.
הוא לא טוב לנו מבחינה טרמית.
הוא מוליך לנו שהוא, את החום.
בדיוק, אנחנו לא רוצים שהוא יכניס לנו מבחוץ חום או קור.
אוקיי.
לכן אנחנו מעדיפים חומרים עם התנגדות גדולה יותר.
אוקיי.
זאת אומרת, מוליכות קטנה יותר, התנגדות גדולה יותר. חומרים מבודדים, יש להם התנגדות גבוהה יותר, והם יודעים להתנגד לטמפרטורה ולא להוליך אותה.
דוגמה?
דוגמה צמר סלעים, דוגמה
צמר
קלקר.
צמר זכוכית, קלקר...
יש להם ערכי התנגדות, ערכי R בעצם גבוהים, כל חומר והערכים שלו. אפשר לעשות גם שילובים של חומרים.
לגמרי. מי שרוצה אגב טבלה של מספרים בתיאור של הסרטון, שמתי לכם, דאגתי לכם, שתראו את ההבדלים בין החומרים השונים. אז זה התנגדות טרמית, עד כמה, כמה החומר מתנגד להולכה של החומר.
להעברה בדיוק של
ה... מוליכות טרמית זה ההפך, זאת אומרת,
כמה הוא מוליך אותו.
כמה קל, הבנתי. דיברנו מוליכות, דיברנו התנגדות, דיברנו מסה טרמית, דיברנו בידוד טרמי. מה עוד יש לנו בעולם הבידוד?
גשרי קור.
או. ואזורי בנייה. אני קראתי תקן 1045, פעמיים כבר, והארץ מחולקת לאזורים. אז מי שכרגע מקשיב לפודקאסט, וגר, נגיד, בונה עכשיו, נגיד, במצפה רמון, לאיזה אזור הוא שייך?
אזור דלד.
אוקיי. מה זה אומר האזורים האלה בעצם?
זה בעצם, החלוקה הזאת, ישראל מתחלקת לארבעה אזורי אקלים. החלוקה הזאת מראה התנהגות אקלימית אופיינית של אזור, אוקיי? זה קשור גם לטמפרטורות הממוצעות, גם להתנהגות רוחות, גם להפרשים של טמפרטורות, ואת כל זה לוקחים בחשבון, כשעושים את התכנון הטרמי, בגלל שיש אזורים שצריכים להשקיע יותר בבידוד, למשל, ויש אזורים שיותר חשוב להשקיע במסה הטרמית, או גם וגם, יש אזורים שחשוב מאוד, זה אולי פחות קשור לאזורים, זה יותר קשור לכיוונים,
אוקיי,
צפון, דרום וכולי, שחשוב להשקיע בהצללה על הזיגוג, או בכלל לתכנן את הפתחים של הבית לפי כיווני האוויר, זה רלוונטי לכל אזור בארץ, ואנחנו עובדים עם האטלס האקלימי, שבעצם מסמן כל אזור בארץ. יש ממש טבלה מפורטת כן. של כל יישוב בארץ, ולאיזה אזור אקלימי שייכת.
ובעצם כל אזור מקבל את התקן שלו, את המספר המינימלי שבו הבית שלי צריך לעמוד כדי לעמוד בתקן. למשל, אם אנחנו בונים ברמת גן, אז לא יודע, 08, 09, 06, לא זוכר את המספר בדיוק, אבל יש מספר שאנחנו צריכים לעמוד בו מבחינת החתך קיר שצריך לדאוג לנו.
נכון, התקן מפרט את ה-R, את ההתנגדות המינימלית לכל אזור אקלים.
חשוב להגיד מינימלית.
מינימלית, כן. אני תמיד ממליצה להגיע להתנגדות שהיא קצת מעבר לתקן.
אפילו יש אומרים אפילו פי שתיים בתקן.
אם אפשר זה יהיה מצוין. כי אנחנו לא רוצים לעשות את המינימום, אנחנו רוצים באמת בידוד איכותי, ואנחנו נראה את התוצאות של זה בכל מיני דברים בבית.
אוקיי. עכשיו, מעניין אותי עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, את הגעת, גם את מכירה טוב את עולם הבנייה הרוויה, שזה רחוק שנות אור מהבנייה הפרטית. אני בבונים בית באמת מנסה להשתדל להגיע לאיך שעובדים בבנייה הרוויה, כי אני לא מדבר כרגע על איכות הבנייה שבבנייה הפרטית היא הרבה יותר טובה. אני מדבר מבחינת התהליכים. כשבונים בניין היום של 30 קומות בבנייה הרוויה, זה לא nice to have, יועץ טרמי. זאת אומרת...
זה חובה.
חובה. ואז מה קורה? כאילו, היזם אמור להגיש דוח טרמי? כאילו, איך זה הולך?
קודם כל, אני אגיד שכמה שהיועץ נכנס מוקדם יותר לתכנון, כך יותר טוב.
אוקיי.
מדוע? כי הוא יכול להשפיע על התכנון, הוא יכול להשפיע על הקונסטרוקציה. הדבר הראשון שצריך לבחור, חוץ מאת היועץ או יועצת, זה את שיטת הבנייה. שיטת הבנייה גם תשפיע על סוג הבידוד, ואם זה יהיה בידוד חיצוני או פנימי, ואיזה חומרים.
תכף נדבר על מה עדיף, אבל תמשיכי.
כן, אז אחרי שבחרנו את שיטת הבנייה, והכנסנו יועץ טרמי לתכנון, היועץ יכול לעבוד, ולהחליט באמת על החומרים, על האובעים, על בידוד חיצוני או פנימי, ולהטמיע את זה, ובעצם להעביר את, את הדוח שלו, כדי שהאדריכל או יועץ קונסטרוקציה, או מהנדס, יכניס את זה לתוכניות שלו. ולמה? כי למשל, לפעמים צריך לעשות בידוד שהוא יצוק בתקרה. זה למשל גובל במרפסת, או באיזשהו זיז של בטון שמוליך...
5 סנטימטר.
5 סנטימטר. אז אנחנו נרצה שהקונסטרוקטור ידע מהדוח הטרמי בשלב מוקדם, מכיוון שבמקרים למשל, כמו זיז של בטון, אם זה מרפסת או איזשהו גגון...
כשאת אומרת זיז של בטון, ומישהו שככה זה זר לו הדבר הזה, המושג הזה שנקרא זיז של בטון, זה מרפסת זה כזאת שיוצאת החוצה.
מין בליטה.
אוקיי.
כן, שוב, זה יכול להיות מרפסת, זה יכול להיות גגון.
אז אם היא גדולה יותר מ-50 סנטימטר, אני כבר צריך לתת את הביטוי טרמי.
לא, בכל מקרה, אוקיי. בטון מוליך.
כן.
אוקיי? אז ברגע שיש לנו את בליטת בטון הזאת, היא תכניס לנו, זה קשה לדמיין את זה, אבל כשרואים את זה על תוכניות, פתאום מבינים את זה מאוד מהר. Okay. הבליטה הזאת היא מכניסה לנו חום או קור מבחוץ, ואנחנו רוצים לבודד אותה, בעצם אנחנו גם נשים בתקרה, וגם ברצפה מעל בידוד.
אוקיי. Okay.
Okay, אז בתקרה אנחנו הרבה פעמים נרצה שזה יהיה כבר יצוק בתקרה. ושם אנחנו צריכים שהקונסטרוקטור ידע מזה ויאשר את זה, ויקח את זה בחשבון בגובה. שיש לו מגרעת קטנה, אם זה יצוק או אם זה תוספת, זאת אומרת, כמה שיותר מוקדם.
תכף נדבר על חומרים, מה שמים בכל מקום.
כן, אז כן. זו דוגמה כן. אחת למה צריך שהקונסטרוקטור והיועץ הטרמי יהיו מסונכרנים כבר בשלב מוקדם.
נכון, אנחנו מכניסים אותך בבונים בית, כבר בשלב סקיצות, תמיד.
זה השלב, כן. באדריכלות זה גם, יכול להיות שאובי קיר ישתנה, כי צריך להוסיף בידוד, כמובן שזה משפיע על האדריכלות. ועוד כל מיני דוגמאות שלא חושבים עליהן תמיד מראש, וכמה שהם מתחילים לעבוד מוקדם יותר עם הנושא הטרמי,
לגמרי. דוגמה, סתם דוגמה שמתחברת למה שאמרת, זה שסגרנו הסכם בבונים בית עם שני בתים באזור המרכז, ולא נתנו את הביטוי הטרמי, החתך קיר שלהם היה על הגבול של התקן, כאילו מבאס, משקיעים בחימום תת-רצפתי ומיזוג וויארפים ועניינים, אבל לא דואגים לנושא הטרמי, ואז הצענו במפרט, להקטין את הקיר בבית עם עוד 5 סנטימטר של צמר סלעים 24 קילו, אבל פתאום היזמים הבינו, זה מקטין את הבית ב5 סנטימטר.
כן, בעיה. זה מגדיל את הקיר, מקטין את הבית.
בדיוק, אבל אם כן הייתי מתייחס מראש בשלב התכנון,
אז זה היה נראה אחרת לגמרי.
לגמרי.
בטח.
אז זו דוגמה מהשטח, תכלס.
זה קורה הרבה.
כן.
ואז אנשים מתחילים לתפוס את הראש, הבעיה הכי גדולה קורית בממדים, כי בממדים אתה צריך שהוא יהיה...
ממד כולו בטון בעצם.
הוא כולו בטון, ואתה צריך לבודד אותו.
בדרך כלל עושים טיח טרמי.
נכון.
שהוא...
הוא בסדר,
נחמד,
הוא אבל... בסדר. יש עוד אופציות.
כן.
גם תלוי אם זה חיצוני או פנימי, ואם יש כן. לך שם כיס גרירה לחלון, כן. שזה גשר טרמי בפני עצמו. אבל העניין עם התכנון שם, ממד צריך להיות 9 מטר מרובע.
נכון, במינימום.
במינימום. עכשיו, אם תכננת אותו על הקסקס, ואז אתה מגלה שאתה צריך להוסיף שם שכבת בידוד,
הופ, הקטנת אותו.
קרה לא פעם שבגלל, עכשיו אתה, בבנייה רבויה אתה מחויב, זה לא לבחירתך.
כן.
אז קרה לי לא פעם בפרויקטים שבעצם התוספת הזאת של הבידוד, שהם לא לקחו בחשבון מלכתחילה, הקטינה את הממד לפחות מ9 מטר מרובע, ואז מה אתה עושה?
כן.
צריך...
לגמרי.
כן, אתה תקוע.
אז לכן חשוב, חברים, להתחיל בשלב התכנון, נכון, אנחנו מדברים על בנייה פרטית, תתייחסו לזה, ברצינות, הם משקיעים, לא יודע, 2-3 מיליון שקל על בית, הבידוד באמת זה חלק מזערי, אבל כל כך חשוב.
אז אני חייבת להגיד למה הוא חשוב.
כן.
קודם כל, ההשקעה בו היא לא גדולה כספית, אוקיי? והיא מחזירה את עצמה מהר
לגמרי.
מאוד.
לגמרי.
משתי סיבות. קודם כל, זה נותן לנו חיסכון חשמל גדול, בגלל שאנחנו מחממים ומקררים הרבה פחות, כמו שדיברנו קודם. הוצאות האנרגיה שלנו, הוצאות החשמל יורדות, כי הבידוד איכותי, ולא צריך לחמם ולקרר כל כך הרבה. סיבה שנייה, כשאנחנו מטפלים כמו שצריך בגשרי קור, אנחנו מונעים את התופעה שנקראת עיבוי.
עיבוי.
שהיא תופעה...
עוד מושג ששווה לדבר עליו.
כן. היא תופעה מאוד מבאסת, כי בעצם מה שקורה זה שמצטבר לחוט בקירות, ובאיזשהו שלב...
למה אני מצטברת על החוט מראש? למה זה קורה?
בגלל ההפרשי טמפרטורה שמתנגשים, ובעצם מגיעים לנקודת הטל.
אוקיי.
שזה עוד מושג בפני עצמו, אבל לא נתעמק בו הפעם. אני עושה חישובים שבעצם מראים, אני עושה חישובים שהבידוד יודע...
להתמודד.
להתמודד בדיוק עם נקודת הטל, זאת אומרת שהטמפרטורה הבית תהיה מעל נקודת הטל, ואז זה ככה מונעים את העיבוי, אוקיי? אז אם אנחנו לא עושים את החישובים האלה והבידוד הזה, אנחנו בעצם נפגוש את נקודת הטל, ויהיה עיבוי בקירות, שזה אומר לחוט, והלחוט הזאת ביום כזה או אחר תצא בצורה של פטריות ועובש, והיום אנחנו רואים את זה ב...
שלח לי בחור לפני שבועיים, תמונה, והוא שאל אותי באמת איך מתמודדים עם זה, שהחלונות שלו מביאים ברמה של מים, אומר לי נוזלים מים.
כן. תראה, אז חלונות, אם כבר פתחת את העולם הזה, זה עולם בפני עצמו.
כן, אז תכף מתחבר אליו. לגבי העיבוי, אז במילה הכי פשוטה, עיבוי כאילו זה...
אז תחשוב מה שקורה על החלונות.
כן.
אנחנו כולנו מכירים את זה, אני חושבת. כן. כמו שזה קורה על החלונות, זה גם קורה בתוך הקיר.
אוקיי.
Okay. כשזה בחלונות, ניחה, אתה מנגב, כן. בודק שזה באמת לא, okay. לא הגיע לקיר, אבל כשזה בתוך הקיר, אין לך מה לעשות עם זה, וזה יצא בסוף בצורה של עובש ופתאום.
ואז הבניינים או בתים פרטיים, שאני רואה את הריבועים האלה של הבלוקים, את יודעת, מכירה את זה, שרואים okay, okay, את okay. הבלוק מבחוץ, את הגשרי קור בעצם, okay. נכון? זה מה שרואים בעצם.
מה, אתה מדבר על הסדקים וה...
לא סדקים, זה כזה ריבועים של, אתה רואה שחור כזה, כאילו, אתה רואה את כל
ה... פטריה כזאת.
כן, בדיוק, זה בגלל העיבוי, נכון?
כן, כן, זה okay. כי לא טיפלו בגשר קור.
הבנתי.
ודיברנו על למה לבודד, כן. אז אנחנו נחסוך לעצמנו הרבה כאב ראש, והרבה כסף והרבה תיקונים, ולא נצטרך לחיות עם הפטריות והעובש הזה. וזה פשוט מייצר בנייה הרבה יותר איכותית והרבה יותר נכונה לאורך זמן, ואין סיבה לא להשקיע בבידוד, זה לא הוצאה כזאת גדולה,
לגמרי.
והיא שווה את זה.
לגבי העלויות פחות או יותר, חברים, מי שרוצה לתת ידי חובה, אני פחות מאמין בזה, למועצה מה שנקרא, בערך אנחנו עושים את זה ב-1,500 שקל, דוח למועצה, דוח טרמי, יחד עם יעל, ומי שרוצה דוח יותר מעמיק בזה, זה כמובן שזה תלוי בבית, אבל להיות פחות או יותר בין 3,000 ל-4,000 שקל, פחות או יותר,
כן.
ואז אתם מסודרים, מי שרוצה דירוג אנרגטי לבית שלו, זה כבר משהו אחר, אבל זה גם שווה, נכון, מאוד.
נכון.
לא עושים את זה בבנייה הפרטית, אנחנו הראשונים שהרמנו את הכפפה ונעשה את זה. אז אוקיי, אז זה עיבוי, חלונות. את יודעת, כאילו היום, אני רואה מלא תוכניות, הדריכלים עפים להם לשמיים, ויש ויטרינות של 8 מטר, ואת יודעת,
כן.
כאילו כבר לא נשארו לי בלוקים.
כן, הבית כולו זיגוג. זה...
ואז מה אני עושה? דיברנו על חלונות, על הבחור שהתקשר אליי, שהכל מים, איך מתמודדים עם זה?
תראה, קודם כל באמת עדיף, אם אפשר, ואם זה יכול להסתדר לכם עם הטעם האישי, להפחית בזיגוג. אני לא אומרת בלי חלונות.
אגב, זה גם נכון לתקציב, כאילו בואי.
זה עוזר מאוד בתקציב. אוקיי, חלונות זה המרכיב הכי יקר בבית, אתה בטוח יודע את זה. ובאמת להפחית כמה שאפשר בזיגוג, אני לא אומרת לא לעשות יציאות למרפסות ולגינות וחלונות שמכניסים תאורה טבעית, שזה כן. גם אלמנט חשוב.
נכון.
וחלונות בדרום שמכניסים חום טבעי בחורף, שזה גם אלמנט חשוב, אבל איפה שאפשר להצניע, זאת אומרת, כמו שאמרת, לא ויטרינות 8 מטר כל הבית זיגוג. כמו פעם, חלונות. אז זה שלב ראשון, שזה בשלב התכנון. שלב שני, לבחור את סוג הזיגוג ואת סוג הפרופיל. אצלנו בארץ אין זיגוג, אצלנו בארץ אין פרופיל מבודד.
כלומר, מה שנקרא בעגה המקצועית עם נתק טרמי.
בדיוק. יש חברה אחת שמתחילה לעשות את זה, אבל היא קצת עדיין בראשית דרכה. והחלונות היותר מוכרים ופופולריים אין להם נתק טרמי.
מה זה אומר נתק טרמי?
נתק טרמי זה אומר שבפרופיל עצמו, זאת אומרת במסגרת, יש מרווח אוויר, הפרופיל החיצוני והפרופיל הפנימי לא נוגעים אחד בשני, בגלל זה הנתק, יש שם איזשהו...
הבנתי, כי אוויר בעצם הוא חומר מבודד.
אוויר זה החומר מבודד הכי טוב.
אוקיי.
וברגע שהפרדנו את הפרופיל החיצוני והפנימי, הם לא מעבירים ביניהם את הטמפרטורה מהפנים לחוץ.
אוקיי.
סליחה, מהחוץ לפנים.
וזה הפרופיל האלומיניום עצמו.
כן.
על הפרופיל אני שם זכוכית.
נכון. אז כמו שאמרתי, בארץ אנחנו עדיין לא שם, ולכן אנחנו יכולים... יש לנו פה שתי בחירות, יש לנו פה שתי אופציות, או לקנות חלונות מחול, שיש להם את הנתק הטרמי, הם יקרים משמעותית, וזה ככה מי שממש רוצה להשקיע, ואולי אוהב גם את הסגנון, והאפשרות השנייה, המקומית, והטובה לא פחות בעיניי, היא ללכת על יצרנים מקומיים, אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו כן רוצים לחפש את הזכוכית הבידודית, אוקיי? לא זכוכית רגילה.
זכוכית בידודית זה זכוכית שיש בין הזכוכיות מרווח של אוויר.
בדיוק, או גז, ובעצם המרווח הזה הוא מייצר לי את הבידוד.
אוקיי.
אוקיי, אז יש לי זכוכית אחת שפוגשת את הטמפרטורה בחוץ, מרווח אוויר שמונע ממנה לעבור, וזכוכית נוספת בפנים. אז כל זכוכית והשטח שלה, והן לא נפגשות, אוקיי? אז הן לא מעבירות טמפרטורה, הן בעצם מבודדות.
וככל שהמרווח יותר גדול?
הבידוד יהיה יותר טוב.
הבנתי.
אוקיי, כי מרווח קטן, בכל זאת תהיה חלק מהטמפרטורה תעבור לזכוכית הפנימית. זאת אומרת, בבנייה הרוויה כמובן שהתעמקנו, והדוחות האנרגטיים תלויים באיכות של החלון.
בבנייה הפרטית...
אבל בבנייה הפרטית, אני ממליצה פשוט לחפש את החלון עם המרווח אוויר הכי גבוה, כי בארץ גם ככה אפשרויות יחסית מוגבלות. אז לכו על הכי טוב שיש בארץ.
כן, תתלוי בפרופיל כמובן. לא כל הפרופילים יודעים לקבל את המרווחים האלה.
אבל אם אתם רוצים בידוד יותר טוב, אז לכו על המרווח הגדול יותר.
אוקיי.
ועוד משהו חשוב בחלונות זה האיתום. כי בעצם יכול להיות סגירה או איתום לא טוב, והאוויר, הטמפרטורה, פשוט ייכנסו בחריצים שאנחנו לא רואים. לכן עדיף לחפש חלונות שהם עם איתום יותר איכותי, יותר טוב, שזה אומר שתי גומיות ולא גומיה אחת. זה משהו די פשוט ולא כל כך מוכר, אבל... שיהיה לכם בראש גם.
הבנתי. חלונות, אז קחו את זה בחשבון, בידוד של אוויר בין הזכוכיות, אני תמיד אומר 12 מילימטר לפחות, תלוי בפרופיל, אבל תעשו את זה.
The more the better.
לגמרי. וגשר קור, חברנו החמוד.
אז גשר קור ידוע גם בשמו גשר טרמי, זה אולי כינוי השם היותר מקצועי שלו, כי הוא גם גשר קור, והוא כן. גם גשר חום.
כן.
בעצם זה כל מיני נקודות בבית, שבהן אין לנו באמת בידוד, אוקיי? אני אלך רגע צעד אחור, ואני אסביר מה ההבדל בין בידוד חיצוני ובידוד פנימי.
אוקיי.
בידוד חיצוני, לקחתי שמחה, זרקתי אותה על הבית, ועטפתי את כל הבית במין מעטפת של בידוד.
אוקיי.
אוקיי, זה הבידוד האידיאלי, ואם באמת הוא כולו עטוף, שום דבר לא נכנס, אוקיי? אני מונעת מכל הדברים בחוץ להיכנס. וזה אומר שלמשל, עמודים של בטון יהיו מבודדים מבחוץ, ופתרתי את הנושא הזה, זה אומר שגם...
גם אופקי, גם אנכי.
בדיוק.
גם החגורות?
בהחלט, חגורות ורצפת תקרה, הכל יקבל בידוד מבחוץ.
אוקיי.
לעומת זאת, כשאני שם את הבידוד בפנים, בידוד פנימי, יהיו לי, ייווצרו לי כל מיני מקומות שהקור יכול לחדור דרכם, אוקיי? כל מיני נקודות של בטון שהוא מוליך.
זאת אומרת, אם המשקפיים האלה זה בחלק החיצוני של הבית שלי, ושמתי את הבידוד בחלק הפנימי, חום יגיע, יעבור, יגיע לפה, ואז יעצור, נכון?
כן.
הוא יגיע כאילו לחלק הפנימי של הבית, יעצור.
זה תלוי מה יש לך פה. זה תלוי אם בנית עם בלוק או אם...
נגיד זה בבלוק, נגיד. סתם בשביל הדוגמה.
כן. אז במקרה כזה... זה בסדר, זאת אומרת, עצרת את ה... בגלל שהבלוק עצמו הוא מבודד, אז במקרה של עמוד, בידוד פנימי או חיצוני הוא שווה ערך.
אוקיי.
אבל אני מדברת על הדברים האחרים שהם קצת פחות מובנים אליהם ולא חושבים עליהם.
כמו מה?
כמו למשל מעקה גג.
אוקיי.
אוקיי, מעקה גג, אתה יכול לבודד, הוא בעצם יהיה מבטון והוא מוליך והוא גשר קור.
אוקיי.
אוקיי? אתה יכול לבודד את כולו ככה מבחוץ.
אז בעצם מדובר על כמו חגורה שיורדת למטה, נכון שהיא בטון?
כן.
בחלק הפנימי יש לי את הבית.
נכון.
על זה אני רוצה להגן, אני רוצה להגן שהחום לא ייכנס לבית שלי, נכון?
כן.
אוקיי, אז זה הגשר קור.
נכון. אז אם אתה מבודד את כולו, עוטף אותו מבחוץ, סגרת את הפינה. אבל זה באמת בידוד שהוא, במקרה הזה ספציפית של הגג, הוא יכול להיות יותר יקר. לכן אפשר לבודד מבפנים, ואז אתה תבודד את התקרה, את הזיז שמחזיק את החלון, וגם את הגג כמובן אתה תבודד את כולו. קצת קשה להסביר את זה ככה באוויר, אבל בסרטוטים ובתוכניות ובחתכים זה יהיה מאוד ברור.
אז אולי נשים לכם פה סרטוט, תשלחי לי, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, נשים להם ככה, אולי זה סרטוט כן. כזה לדוגמה.
מעולה.
אוקיי. אגב, בידוד עדיף בפנים או בחוץ? אם יש לי נגיד כל הבית, וזה קורה הרבה, לפחות לאחרונה, שהרבה יועצים טרמים מבקשים ממני קירות בטון, בגלל סוג האדמה, בגלל סדקים, בגלל עניינים הנדסיים כאלה ואחרים. ואז אני צריך לבודד את הקיר בטון.
אוקיי.
מה עדיף? בידוד פנימי או קלקר בחוץ? זאת אומרת, קלקר בפנים או קלקר בחוץ? מה עדיף?
חד משמעית עדיף בידוד חיצוני.
אוקיי.
מהסיבה היא שברגע שיש לך קיר, אוקיי, אם זה הקיר החיצוני,
נכון.
וכאן יש קיר, אם בודדת בחוץ, סגרת את הפינה.
אוקיי.
אוקיי? כמו שתיארנו קודם, כן. השמחה הזאת עטפה לך הכל. אם, סליחה, אם בודדת מבפנים, פה יש לך
קיר.
הבידוד הזה עוצר, הקלקר כן. נעצר פה כי יש קיר, והוא ממשיך כאן. הדבר כן. הזה מוליך, אוקיי? אוקיי? זה הגשר קור שלך. אז אתה צריך להתחיל לבודד אותו גם 50 סנטימטר פנימה, או למצוא איזשהו פתרון.
ואם יש לי גם אחר. וגם?
אתה לא צריך גם וגם.
אוקיי.
זה סתם מאבל לך את הקיר, זה סתם יעקר לך, זה לא נותן כלום. בידוד בדופן אחת מספיקה.
אוקיי.
ואם אני אחזור רגע לגשרי קור, יש את הגשרי קור הסטנדרטיים והמובנים אליהם אולי, כמו באמת עמודים, חגורות, תיקה רצפה, אבל יש לא מעט גשרי קור שאנחנו לא שמים לב אליהם, ולכן חשוב להתעמק בתוכניות ולעשות דוח כמו שצריך, ואנחנו מגלים כל מיני מקומות שלא חשבנו עליהם, שהקור נכנס דרכם, הקור הוא החום, שבעצם יש שם איזשהו אלמנט של בטון, שמוליך את הטמפרטורות פנימה, ושם אנחנו צריכים לפתור נקודתית את הגשר קור, ולחשוב איך לבודד אותו. וגם את זה אפשר לעשות בבידוד חיצוני או בבידוד פנימי, זה כבר תלוי הגשר קור ומה עדיף לו. אין איזה המלצה גורפת, כי כי זה פתרון נקודתי.
הבנתי, עכשיו יבואו בונים ומקשיבים, מה מבלבלים את המוח? כל זורמים, כאילו, זה לא באמת נכנס גשר קור, לא באמת נכנס חום, כאילו, כי זה דברים שלא מדידים, נקרא לזה. אבל כן, זה משמעותי.
אז קודם כל הם כבר כן מדידים, ויש גם תוכנות, ויש גם, חוץ מכל הנתונים שכבר יש היום, והמספרים והנתונים של החומרים שאנחנו מכירים, יש גם תוכנות שיודעות ממש להראות לך כמה הבית ייפגע, אם לא.
זאת אומרת, בית שנגיד, נגיד ניקחתי ICF, GSB, שיש להם קלקר בחוץ, בבלוק בפנים, אם בכל הבית, כולל מעקות, עטוף בקלקר. את יכולה להגיד לי חד משמעית, שבאמת, בתוך בית כזה, אני משתמש פחות במיזוג?
כן. כן. יש כבר הרבה בתים כאלה בארץ, ויש עדויות.
כן.
ויש
כן, אבל אם אני מסתכל על זה מדעית, כאילו, כן, זה מדיד.
כן.
אוקיי.
כן, זה גם מדיד. וגם שמעתי עוד טענה כזאת שאומרת, טוב, בסדר, גשר קור קטן פה, פה כזה, בקטנה, כאילו, בודדתי 90% מהבית, מה עכשיו כל פינה? אז כן, בגלל ש תחשוב שזה כמו להשאיר חלון פתוח כל השנה. עזוב את הגשם, כן, כן, אבל החום קור נכנס חופשי, כאילו, בלי שום בקרה, והוא יכול לחמם או לקרר חלל שלם, שגם יתפשט לעוד אזורים בבית. זאת אומרת, החור הזה בקיר, זה כמו חור בקיר לצורך העניין. אתה לא רוצה אותו, אתה לא היית משאיר חור בקיר, נכון? כן. גם אם הוא קטן. אז כן, לטפל בכל גשר קור, ולעשות את הבידוד כמו שצריך, ולבנות איכותי, וליהנות מזה אחר כך, וגם לחסוך מזה כסף אחר כך.
לגמרי.
השקעה שבהחלט מחזירה את עצמה.
אז בוא נדבר קצת על חומרים. נגיד את העמודים. איך אני מבודד? איזה חומרים? ונלך על העלות תועלת הכי טובה. בסדר? אני לא אקח המפ, כי המפ מאוד יקר. אני רוצה את גם בונים שלא עושים את הדוח, אני ממליץ לכולם להגיע לעשות את הדוח, אבל גם כאלה שלא, לפחות ידעו שצריך כן. לצפות את העמודים בקלקרדקס, בפוליש, נכון? מה קיים?
אז יש את הפוליש באמת, שהוא חומר בידוד טוב, והוא צמנטי וקל לעבוד איתו, יש לו התנגדות יותר טובה.
כן.
הוא מצוין, הוא הרבה פעמים מספיק גם 3 סנטימטר בגשרי קור, על בידוד, זאת אומרת בידוד חיצוני, או בידוד קירות חוץ, לרוב שמים 5 סנטימטר, אבל זה מאוד תלוי,
כן,
אוקיי, תלוי
כי
באזור.
הבלוק, אם הבלוק שלי 25, בעמוד 20, אז
בכל מקרה יש לך 5 סנטימטר.
כן.
קלקר הוא מבודד טוב, אבל בתור אישה שהסביבה חשובה לה, אני פחות אוהבת לעבוד איתו, כי הוא לא חומר ידידותי לסביבה, אבל אין ספק שהוא מבודד טוב.
אוקיי.
אפשר גם לבודד עם הבלוק עצמו. אוקיי, בלוק איטונג, יש גם בלוק 5.
גם פומיס, דור 3, או פומיס זהב, 25 סנטימטר, כבר מגיעים לערכים טרמיים של 1.5 ומעלה.
נכון.
שזה נכון. מעולה.
ואיטונג הוא 2.1, אז...
דור 3 הוא 2.3, כן, אני חושב יותר מאיטונג.
כן.
כן. אז... בגדול, חשוב שהבונים יבינו להשקיע בבלוקים. כאילו, בחומר כן. המבודד, כי בלוק זה
אם
מבודד.
אם בונים מבלוקים, אז להשקיע בבלוק מבודד.
ולטפל בגשר קור, כמו שאמרנו.
בדיוק.
בעזרת קלקר, בעזרת פולי אש, איזה עוד חומרים קיימים שאת יכולה להגיד, יש גם טבעי, חומרים טבעיים כאלה ואחרים?
יש חומרים טבעיים נהדרים.
כמו מה?
יש לוח שנקרא סטייקו, שהוא בעצם עץ דחוס, יש לו ערכי בידוד טובים.
יקר?
יותר יקר מהחומרים הקונבנציונליים, אבל גם יותר בריא, יותר ידידותי לסביבה,
אוקיי.
ויותר מבודד.
אוקיי.
אבל צריך גם לדעת לעבוד איתו, ואחר כך איזה טיח סמים, ושגם הוא יתחבר אליו, אבל הוא כבר יותר ויותר, זאת אומרת, באירופה משתמשים בו הרבה, בארץ יש אותו, לא מאוד נפוץ, אבל יש. יש באמת את ההמפ, שגם מגיע בגדלים, זאת אומרת, אם רוצים להשתמש בו רק לגשרי קור.
יש גם בלוק המפ.
כן, יש בלוק המפ בעובעים שונים, זה מתחיל מעובי 30 ויורד, ואפשר גם להשתמש בו לגשרי קור בעובי 5 סנטימטר, זאת אומרת, למשל, תיאורטית אולי לבנות עם איטונק ולבודד עם המפ, ואז להגיע לבידוד שהוא איכותי גם בגשרי קור, זאת אומרת, לא להתפשר על הבידוד בגשרי קור. זאת לא אופציה שבדקתי לעומק, אבל ככה רעיונית אפשר לשלב חומרים גם, צריך לראות שהם מתחברים טוב.
אוקיי.
המגוון החומרים הוא מאוד גדול והוא הולך וגדל, ובגלל זה בכל פרויקט אני בודקת מחדש מה האפשרויות, מה הכי מתאים לבית, לשיטת הבנייה, לאזור האקלים. זה מאוד מגוון, גם מה מתאים לתקציב, אז זה מאוד מגוון, וזה דורש בדיקה מעמיקה כל פעם מחדש. לגבי בנייה קלה, שם אנחנו נשים חומרי בידוד מסוג אחר, יותר צמר סלעים,
צמר זכוכית, צמר סלעים
מינרלי. כן. בדיוק, וגם בעולם הזה יש הרבה חומרים טבעיים טובים, יש מזרונים שהם גם מסיבי עץ, או מזרונים מסיבי המפ, שערכי הבידוד יותר טובים בחומרים הטבעיים.
אוקיי.
וכאמור, החומר עצמו יותר בריא. וגם הלוחות ששמים אחרי, זה כבר לא קשור לבידוד, אבל זאת אומרת, במקום גבס יש גם היום לוחות מחומרים מצלולוזה, ודברים
כן, נכון,
טבעיים
נכון.
אחרים. זהו, עולם החומרים הוא מגוון ודורש בדיקה גם.
אוקיי. לגבי בידוד של גג, שרוב בעצם, רוב השמש נכנסת לו, נכון? כאילו, אם אני לוקח בית שלא בודדנו אותו בגג, אני הולך לסבול.
כן, בטח. קודם כל, כי זה שטח פנים מאוד מאוד גדול.
כן.
אז אתה מכניס, והוא מבטון. אז אם אתה לא מבודד אותו, יש לך בעצם כניסה מאוד מסיבית של טמפרטורה, זה עוד לפני הקרינה.
כן.
אוקיי? זה רק אחר מבחינת החומר. חוץ מזה שהוא חשוף לשמש.
כן.
אז זה שני דברים שונים, והם ככה מעפילים אחד על השני.
היום מה שאני עושה בגגות, בדרך כלל במפרט, אני בעצם עושה התזת פוליוריטן מוקצף, 3 סנטימטר או 5 סנטימטר, אני מדבר על גגות, לא על מרפסות.
כן.
צריך גם לעבוד את המרפסות, אבל נגיד בגג, ואז בית קל לשיפורים, ואז יריות עבור הגשם, והלבנה של התפרים. של היריות.
היריות, איך קוראים להם? ביטומניות, האפורות האלה.
כן, אפורות, APP, כן, בדיוק.
הלבנה רק של התפרים?
של התפרים, כן.
אוקיי, אז אני ממליצה, אם אפשר להלבין את הכל, או לפזר חצץ בהיר, לרצף זה כבר סיפור אחר.
לא, זה כבר עלויות, כן.
אז לפזר חצץ, או לצבוע את כל הגג. כי גם האפור הזה של היריות ביטומניות, הוא סופג חום. אוקיי, אנחנו רוצים בעצם, אני עוד לא מדברת על הבידוד בכלל, אני מדברת רק על הקרינה.
כן.
ולמעשה, בתקן הבנייה הירוקה יש סעיף שמדבר על זה, על הפחתת אי החום העירוני, ומדבר על גגות שהם צריכים להיות בצבע בהיר. יש לזה הגדרות מאוד ברורות, וזה מפחית משמעותית את החום במבנה. אחרי שעשינו את זה, שדאגנו לגג בהיר, אנחנו כמובן רוצים לדאוג לבידוד טוב, אוקיי? כדי שהטמפרטורות לא ייכנסו דרך הבטון. ואת זה אפשר לעשות בכל מיני דרכים, בכל מיני חומרים. אתה אמרת פוליורטן מוקצף, אפשר קלקר.
כן, F30. כן.
בדיוק F30. מה שבעצם צריך לחשוב עליו שם זה איפה נכנס הבידוד בין השכבות, אוקיי? כי אפשר לשים אותו מתחת לאיתום, אפשר לשים אותו אחרי האיתום.
מה שנקרא גג הפוך.
בדיוק.
כן.
בדיוק. ואז נכנס גם הנושא הזה של הגשר קור של המעקה.
כן.
מה שאני קוראת לו מעקה.
כן.
אם אנחנו מבודדים אותו מבחוץ, או אם אנחנו עושים בידוד פנימי שמטפל בגשר קור הזה, אז זה גם, זה פרט שצריך להתייחס אליו.
וגם זה לא עולה הרבה, בסוף, ברור, בידוד לא עולה הרבה, אבל בסוף, אם אני, נגיד, יש לי בית, תכננתי בית, אני בא אלייך, בשלב סקיצות, עברתי לשלב גרמושקה, בעצם את מגדירה לי את הפרט, איך לבודד את הבית, ואז זה עובר לאדריכל, והאדריכל מתייחס לזה, הוא בעצם מטמיע את זה לתוכניות?
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. וגם הקונסטרוקטור צריך להטמיע חלק מהפרטים אצלו.
ואז בסוף הקבלן מקבל מוצר שהוא צריך לבנות. כאילו...
התוכניות שהקבלן...
אין לו שיקול.
התוכניות שהקבלן מקבל צריכות להיות כבר מוכנות, ברמה שמופיע בהם הבידוד בכל המקומות. זאת אומרת, גם הבידוד של המעטפת, גם בידוד גשרי קור, הכל.
עכשיו, אני רוצה לדבר איתך טיפה לקראת סיום על דירוג אנרגטי, שבריבויה, דיברנו 5281, התקן, שזה מה שנקרא, עד כמה הבית שלי שווה, טרמית, נכון?
אתה מדבר על הדירוג אנרגטי, כן?
נכון.
5282.
מה זה אומר? זה אומר מה דירוג אנרגטי? זה כמו במוצרי חשמל, כמו במה?
בדיוק, בדיוק. יש לך בעצם מה זה הדירוג ה-ABC שאנחנו מכירים עם הצבעים ירוק טוב.
ש-A זה הכי טוב.
A זה הכי טוב, שזה אומר שהוא הכי יעיל מבחינה אנרגטית, שהוא ייתן את התפוקה המסוימת ביחס למוצר אחר שייתן את אותה תפוקה, בפחות צריכת חשמל.
אוקיי.
אוקיי? זה כשאנחנו מסתכלים על מוצרי חשמל. במבנים זה באמת מאוד דומה. הדירוג האנרגטי לוקח בחשבון הרבה דברים. כיווני אוויר, זאת אומרת חזיתות, אם יש לי חזית גדולה לכיוון מזרח או דרום, יהיה לי שם אולי הרבה שמש וחום, זה ישפיע לי על החימום של המבנה. נגיד את זה אחרת. הדירוג האנרגטי לוקח בחשבון כל מיני גורמים במבנה. גודל הזיגוג וכיוון הזיגוג, מעברי תקרה למשל, בידוד המבנה כמובן.
את ממליצה מעברי תקרה?
מעברי תקרה מאוד ממליצה, ולפעמים אפילו אפשר להשתמש בהם על פני מזגן ולוותר על מזגן. אוקיי? אוקיי. אם יש לנו בידוד טוב, וגם חלונות פתחים בחדר שיכולים גם לעשות החלפות אוויר, ומעברי תקרה זה פצצה, ואפשר אפילו להסתפק בזה בלי מזגן. בכל מקרה, הדירוג האנרגטי, כמו שאמרתי, לוקח בחשבון את כל הדברים האלה, עושה להם שקלול, ומוציא דירוג אנרגטי לבית. וזה מראה לנו כמה הבית יעיל מבחינה אנרגטית. כלומר, כמה
אנרגיה... זאת אומרת, זה מדעי, זה לא בערך.
כן, זה חישובים, וזה תוכנות מסוימות שיודעות להוציא את הנתונים האלה. אפשר גם לעשות את זה, בעצם יש בתקן כמה, הוא מציע כמה אפשרויות חישוב. אז חלק זה דרך התוכנות, וחלק זה חישובים יותר ידניים. ובתוצאה הזאת שאנחנו רואים, הדירוג האנרגטי של המבנה מראה לנו כמה הוא יעיל מבחינת חימום וקירור, זאת אומרת, כמה אנרגיה אני אצטרך להוציא כדי לשלוט באיקלום של הבית. אוקיי? ככל שהוא יותר יעיל אנרגטית, זה אומר שאני אצטרך להוציא פחות אנרגיה על חימום וקירור הבית.
כלומר, אם בניתי וילה יפה ושילמתי 3 מיליון שקל על הוילה, אני רוצה לשאוף שהוא יגיע ל-A.
בטח.
אם הגעתי ל-A, הבית שלי שווה יותר גם במחירה.
בהחלט.
זאת אומרת, אני מגיש למוכר, חבר'ה, בוא תראו.
אז אני אספר לך שני דברים. Okay. היום יש חוק שקבלן שמוכר דירה, מחויב להציג דוח אנרגטי.
ברבויה?
לא, גם בבנייה פרטית.
אוקיי.
אבל זה רק, זאת אומרת, אם אתה בונה לעצמך, אתה לא מחויב להוציא.
נכון.
אבל אם אתה בונה בשביל למכור, אתה צריך להציג את הדירוג האנרגטי. ובחול זה משהו שקיים כבר הרבה שנים, ואתה הולך... נכון, אבל אתה הולך ברחובות אירופה ויש את הסוכניות נדלן שמציגות בתים למחירה או להשכרה בחלונות ראווה ככה, אז אתה, חלק מהתמונה שהם מציגים זה הדירוג האנרגטי. זאת אומרת, זה ממש חלק אינטגרלי בבחירה של קונה או סוחר, באירופה זה כבר כל כך מוטמע שם בתרבות, זה חלק מהשיקולים שאנשים לוקחים בחשבון אם לקנות את הבית הזה או לא. כי אם זה בית שהוא מדורג נמוך, גם הוא כנראה ישן וגם הוא כנראה לא בנוי איכותי ו... הערך שלו ירוד.
אגב, רציתי לסיים עכשיו, אבל עוד משהו קטן. דיברת על בתים ישנים, ואם יש לי בית ישן, בית סבתא, שוואלה, בלוקים ישנים, בנו אותו בשנות ה-70, ואני רוצה לשפר את הבידוד שלו.
אז זאת בעיניי אפשרות...
בשיפוץ, אני עושה שיפוץ, ו...
אני... אין לי דרך להגיד כמה זה חשוב, כי בגלל שבבתים הישנים באמת היה אפס בידוד וחומרים מוליכים מאוד, ממש ממש חשוב להשקיע את העוד קצת הזה בבידוד של הקיים, וזה אפשרי, ויש היום חומרים שהם מתאימים להשתלב עם משהו קיים, וזה פשוט ישנה את האיכות של הבית, את התחושה, הבית יהיה הרבה יותר נעים וכמובן מבודד.
אוקיי, איך כאילו, נגיד לכם אני משפץ בית, השיפוץ עולה לי 500,000 שקל, אני רוצה להשקיע בבידוד, אני בא אלייך ואז מה קורה? כאילו, איך את מתייחסת לזה?
אני בודקת את חתך הקיר הקיים.
שהוא בטח 20 פח.
אי אפשר לדעת, כי יש שם כל מיני הפתעות בקירות. צריך לדעת גם למה אני מתחברת. זאת אומרת, אני רוצה גם לדעת את הערך, את ההתנגדות הקיימת, כדי לדעת כמה שווה להשקיע עוד, וגם לדעת איזה חומר יתחבר אליו הכי טוב. אז אני אבדוק את חתך הקיר ואני אנתח את ה-R שלו, ואציג ללקוח מגוון אפשרויות של הוספה של בידוד. אפשר גם להוסיף מבחוץ, זה לפעמים יותר מורכבי בבית קיים, אבל אפשר אולי טיח טרמי, או יש צבעים שיש להם גם ערך התנגדות, אז זה לא, זאת אומרת, זה גם יכול להוסיף, ומבפנים אפשר, יש מגוון של חומרים שאפשר לשים מבפנים.
וכן התייחס לזה, לגמרי.
בהחלט, בהחלט. ישפר משמעותית את הבית.
מרתק. הייתי יכול לדבר איתך עוד יומיים עכשיו על בידוד טרמי.
ועוד לא דיברנו בכלל על הבנייה הירוקה, על כל מיני דברים קטנים שאפשר להוסיף באפס עלות
לגמרי, אז אולי זה פתח לעוד איזה פרק פודקאסט רק על בנייה הירוקה.
אני אשמח.
ממש.
תמיד.
אז כיף גדול. חברים, למי שרוצה עזרה בדוחות טרמי וייעוץ טרמי, טלפון של יעל כאן. מי שעושה את הנצועה ליווי, אז כבר מראש מקבל את הדבר הזה, ואנחנו פה כדי לשפר את איכות הבנייה בישראל,
והדירוג
האנרגטי הזה להיט, זאת אומרת, אם יש לכם וילה ואתם דירוג A, A פלוס אפילו, נכון? זה הכי
כן,
גדול.
כן, יש A פלוס.
אז כן, זה כמו הדירוג הכלכלי של ישראל, זה כאילו...
כן, כן, כן. אבל אתה יודע, עוד לפני כל זה, זה באמת מי שגר בבית, הוא ירגיש את זה והוא ייהנה מזה.
זאת אומרת, הנוחות הטרמית פה, אין ספק.
שווה להשקיע בזה.
כבר הפחתם 40% אמרתי בערך, צריכת חשמל של מזגנים, המון המון כסף החשמל הזה.
נכון.
טוב חברים, תודה רבה, נתראה בפודקאסט הבא. יעל, נהניתי, כיף גדול. ביי.
ביי.